רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ב-15 בינואר שנת 2000 התחלתי לעבוד בעיתון הארץ. זאת הייתה הפעם הראשונה שכתבתי בעיתון ארצי, והתפקיד שלי הוגדר ככתב טכנולוגיה במוסף הכלכלה של העיתון. אני נחתתי בעיתון בתקופה סוערת במיוחד. שבועות בודדים לפני שנכנסתי לתפקיד, הודיעו כמה עורכים בכירים שהם עוזבים את העיתון כדי להקים אתר כלכלי חדש בשם TheMarker.com. המהלך הזה שתפס את מוסף הכלכלה של הארץ בהפתעה היה שיקוף מדויק של מה שהתרחש מחוץ לעיתון, בועת ה.com. במשך 4 שנים התפתחה בעולם בועה פיננסית וטכנולוגית שהייתה מבוססת על נרטיב, לפיו חוקי הכלכלה הקלאסית כבר לא בתוקף, ואת מקומם תופסים חוקי כלכלה חדשה שמבוססים על הופעתה של האינטרנט. החוקים האלו קובעים שאין צורך להציג הכנסות או רווחים, בחלק מהמקרים אפילו מודל עסקי לא מחויב במציאות. מה שחשוב בכלכלה החדשה הוא זוגות עיניים, eyeballs. מה שחשוב הוא כמה קליקים יש באתר שלך. מה שחשוב הוא קצב הצמיחה של החברה. התוצאה של הנרטיב הזה מתועדת היטב בספרי ההיסטוריה. חברות שהוקמו כמה חודשים קודם לכן הונפקו בנסדק וזכו לשווים מופרכים. על אף שהן הציגו הפסדים כרוניים, הולכים וגדלים, המשקיעים המשיכו לרכוש את המניות שלהן, והנסדק שבר שיאים חדשים. קרנות הון סיכון קמו, חברות סטארט-אפ פרחו, והרצליה פיתוח הפכה לבירת ההייטק הישראלית. אנחנו גם יודעים איך זה נגמר. בהתפוצצות מפוארת שהתרחשה פחות מחודשיים אחרי שהתחלתי לעבוד בעיתון. זה היה חתיכת בית ספר מהסרטים. במשך חודשים ארוכים תיעדתי את גביעתה של בועת ה.com. הבורסה קרסה, קרנות הון הסיכון חדלו מלהשקיע, עשרות, מאות, אלפי חברות שלפני רגע היו על גג העולם נסגרו, ומיליוני עובדים פוטרו ברחבי העולם. מי שינסה להשוות את מה שקרה בשוק ההון ובעולם הטכנולוגיה בתקופת בועת ה.com למה שקורה היום, יגלה לא מעט קווי דמיון. מצד שני, הרבה דברים השתנו ביחס לסוף שנות ה-90 העליזות. אנחנו כבר לא בעידן שבו מדברים על האינטרנט הזה שעומד לתפוס, אלא על עידן שבו אין עולם, אין כלכלה, אין חינוך, אין רפואה, ללא האינטרנט הזה. בדיוק מהסיבה הזו, יש חוסר הסכמה סביב השאלה האם אנחנו נמצאים בעיצומה של בועה חדשה, או שמה זה הנורמלי החדש. אבל גם אם אנחנו מסכימים שזו בועה חדשה, ובכלל לא בטוח שאנחנו מסכימים, עולה השאלה היכן אנחנו נמצאים בתוכה. האם זו רק ההתחלה? האם זה האמצע? האם היא רגע לפני שהיא מתפוצצת? האם אנחנו יודעים לומר אילו חברות ייעלמו ואילו יישארו? האם אנחנו יודעים לומר מה פיקציה ומה אמיתי? המון שאלות, המון שאלות. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בסדרת הברונים השודדים, המלצתי לכם להאזין לכמה פרקים בפודקאסט שבגרוש היה חור, עם רועי גירון. בפודקאסט שלו, רועי, שהוא סטורי טלר פנטסטי, מפרק סוגיות כלכליות מורכבות בצורה שאפילו אני מבין אותן. אני מאזין לרועי כבר תקופת מה, ולא היה צריך הרבה כדי לגרום לנו, לרועי ולי, להיכנס לאולפן ולדסקס את שאלת הבועה החדשה. אנחנו חשבנו שנדבר על העניין הזה חצי שעה, אולי 40 דקות, אבל השיחה הייתה כל כך מרתקת שהיא נמשכה עוד ועוד, כמעט זרקו אותנו משם בכוח. את התוצאה של השיחה חילקנו לשני חלקים. החלק הראשון של השיחה כבר עלה לפיד של שבגרוש היה חור. בחלק הזה אנחנו מדברים על השאלה איך בכלל מגדירים בועה, איך היא נוצרת, למה היא קשורה לריבית נמוכה ולמה מסתובב היום כל כך הרבה כסף בעולם. התחלנו גם לעסוק בתפקיד של הספאקים, אותן חברות ריקות שמנפיקות סטארט-אפים בבורסה, ואז גיליתי שהטריק הזה נולד עוד בתקופת השפל הגדול. לא יאמן. אני מציע לכם להאזין לחלק הראשון עכשיו, עוד לפני שאתם מאזינים לתוכנית שלנו, כיוון שמה שאתם עומדים לשמוע כעת הוא החלק השני של השיחה. בחלק הזה אנחנו מנסים להבין למה הכסף שמסתובב בעולם מושקע דווקא בחברות טכנולוגיה, מדוע המצב היום כל כך מזכיר את בועת ה.com, ולמה זה כל כך מצחיק, למה יש אינפלציה של חברות יוניקורן, ואפילו מה יקרה אם השוק יקרוס. פרק מיוחד של שבגרוש הייתה טכנולוגיה, או שבטכנולוגיה היה חור. מיד מתחילים.
אני חושב שכשהקורונה הגיעה, הייתה לרגע הרגשה, היא הייתה גם הרגשה שלי, שהכסף עומד להישאב מהשוק. כאילו בבת אחת הוא ייעלם, כי אנשים ישבו על הכסף, הם לא, זה מצב של משבר, והם לא ירצו לשחרר. אבל עבר יחסית זמן קצר עד שהסתבר שהכוכבות הגדולות של הקורונה הם חברות הטכנולוגיה. כי כולנו בבית, ואנחנו עדיין צריכים איכשהו לעבוד, והעבודה הזאת מתאפשרת באמצעות טכנולוגיה, אז חברות...
זום, זה היה משהו שרק חברות הייטק הכירו, ופתאום זה, כולם מדברים על זום, כל ילד בין שמונה בזום.
בדיוק, זה הפך לפועל, זה הפך כמו גוגל, זה הפך לפועל, אבל זה לא רק זום, זאת אומרת, למשל, חברות שמתעסקות בהבטחת מידע, פתאום זאת הייתה בעיה. עכשיו, זה תמיד עובדים התחברו מרחוק, אבל עכשיו זה כולם. כולם מתחברים, אוקיי, אז אני צריך לדאוג לפתרונות הבטחה. כל מיני דברים שהיו פעם on-prem, מה שנקרא on-site, זה הייתי מגיע למשרד, עכשיו זה מרחוק, אוקיי, אני צריך להעביר לענן. ענן, וואו, טכנולוגיה, יש הרבה מאוד חברות.
שרתים, השקעה בשרתים גם.
זה הכל פתאום, כל הדבר הזה הופך את חברות הטכנולוגיה למאוד valuable, למאוד נדרשות, ולכן השווי שלהם מתחיל לצמוח, כי יש להם שם הזדמנות לגדול, להרוויח יותר כסף. אוקיי, אז החברות האלה שוב הם מגנט להרבה מאוד כסף, כי אנשים אומרים, אוקיי, שם נמצא העתיד, אני רוצה להשקיע בעתיד, אני משקיע מאוד מתוחכם, איפה אני אשקיע בעבר? לא, אני אשקיע בעתיד. איפה העתיד? נמצא בטכנולוגיה. אוקיי, ויש פה עוד משהו, יש את אסטרטגיית ההשקעה של קרנות הון הסיכון. הנה העניין, לקרנות האלה יש הרבה מאוד כסף, בדיוק כמו של הספקים יש הרבה כסף, יש הרבה מאוד כסף. ובשנים האחרונות התפתחה אסטרטגיה שאומרת, אני אשפוך על החברות האלה המון כסף, המון 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 כסף, שילכו וישרפו את השוק. שילכו ופשוט ישרפו אותו, יארגו את המתחרים, יקנו את המתחרים, יקנו לקוחות. זאת אומרת, אני אשלם ללקוח בשביל שהוא ישתמש במוצר שלי. אני אשפוך עליו מאות מיליונים. זה לא מעניין אותי כלום, לא מעניין אותי שום דבר. העיקר שהוא יגיע לדרגה דומיננטית מאוד בשוק, ואז כאשר הוא יונפק, הוא ישווה הרבה מאוד כסף. אז האסטרטגיה הזאת מגדילה את הכסף שיש לחברות, מגדילה את השווי שלהם. אתה יודע, כולם מדברים על יוניקורנים. החיה הזאת, האגדית הזאת. כן,
שהוא אגדית, מה זה? לכל אחד יש יוניקורן היום.
וזהו בדיוק. ב-2013 המונח הזה הופיע בפעם הראשונה כדי לתאר חברה ששווה יותר ממיליארד דולר. כי זה באמת נדיר. זה באמת נדיר, אתה סטארט-אפ ואתה כבר שווה יותר ממיליארד דולר. זה כל כך נדיר שאתה חד קרן, זה משהו שנתקלים בו רק בסיפור שאינו נגמר. זה משהו מאוד. ובאמת ב-2013 היו רק 39 חברות כאלו. היום יש 900. זה לא חדי קרן, זה מה זה? זה כלבים ברחוב, זה חתולים בשכונה, זה לא חדי, זה כל אחד. הוא חד קרן, כי אתה מזרים כל כך הרבה כסף, אז אתה שווה כל כך הרבה כסף, אז כולם נהיו חדי קרן. הדבר האחרון שעולה בדעתי על למה יש כל כך הרבה כסף, למה כאילו אנחנו מסתכלים קצת על מראה מעוותת במה שקורה בשוק, אני אחזור למה שהתחלתי איתו, וזה 5 חברות הטכנולוגיות הגדולות. מה זה מדד ה-S&P 500? אתה יודע מה הסיפור שלו?
המדד 500 המניות המובילות
בארצות הברית. בדיוק, זה 500 החברות הגדולות ביותר שנסחרות בבורסה האמריקאית. ובעצם המדד הזה מייצג 80% משווי השוק. זה ה-500 הגדולות, כל השאר, אני לא יודע כמה סך הכל נסחרות, אבל כל השאר מייצגות רק 20%. זאת אומרת, 500 מייצגות 80%, ולכן הרבה פעמים מסתכלים על מדד ה-S&P ואומרים, זה בעצם המדד של השוק, כי הוא 500 הזה. אוקיי, נהדר. חמש הגדולות. חמש חברות הטכנולוגיה הגדולות. הרי זה מדד שמייצג את החברות הגדולות, זאת אומרת שככל שאתה גדול, אתה מחזיק משקל יותר גדול בתוך המדד. אוקיי, יש לנו חמש חברות טכנולוגיה, אוקיי? אייפל ומייקרוסופט שעברו את השניים, גוגל שמגרדת את השניים, ואמזון ופייסבוק, חמש. אוקיי, מה המשקל שלהן במדד? 22%. זאת אומרת, יש לי חמש חברות שמחזיקות רבע מהמדד. עכשיו, הנה הבעיה. כל החמש האלו הם מונופול. בכל אופן, אין ספק שיש שם מוצרים אמיתיים. הן נותנות שירות אמיתי. אבל אין לי ברירה. הן מחזיקות אותי שבוי כי אין תחרות. מה שאני רוצה לומר זה שמכיוון שהן מונופולים, הן מרוויחות הרבה מאוד כסף. מכיוון שהן מרוויחות הרבה מאוד כסף, רוצים לקנות את המניה שלהם. מכיוון שקונים את המניה שלהם, המניה שהם כל הזמן עולה. מכיוון שמחזיקים ברבע ממדד ה-S&P, כל עוד החמש חברות האלה מדפיסות הרבה מאוד כסף וממשיכות להדפיס הרבה מאוד כסף כי אין מונופול, בעצם המדד כל הזמן עולה. ואז אתה כמשקיע אומר, אני חייב להיכנס. זה כל הזמן עולה. חברות הטכנולוגיה האלו זה משהו נהדר. אבל אני בעצם מסתכל על עיוות. אני מסתכל על שוק שמושפע מכוח הכובד של חברות שיקמו את השוק, שעיוותו אותו. וכתוצאה מכך, הכולם מתכנסים לתוך העיוות הזה. אני מעניין אותי עוד דבר, הדבר, האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שאגב, אני עוד לא בטוח שהגענו למסקנה שזאת בועה. זאת אומרת, יכול להיות שזה פשוט המצב.
נכון.
זה פשוט המצב.
יש הרבה כסף, באמת, זאת אומרת, יכול להיות שהכסף הזה בסוף באמת יתרגם לכמות המוצרים בשוק תעלה, כמות הכסף תעלה, אולי המחירים יעלו, אולי אנחנו צופים עוד רגע, אנחנו לפני אינפלציה, ואז המחירים האלה ששני טריליון יראו לנו מחיר סביר לחלוטין.
לגמרי. מה שמעניין זה, אתה יודע, אתה השוות את זה לשפל הגדול, לבועה של 1929. מה עם הדוטקום? זאת הייתה בועה. אח שלי, זאת הייתה בועה נהדרת. כשאתה מסתכל על מה קרה בדוט קום, אתה מבין שמצד אחד ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה באותו האופן, ומצד שני יש הרבה מאוד קווים מקבילים, וזה גורם לי בתוכי להרגיש שאולי בכל זאת יש פה בועה. אני אתן לך כמה דוגמאות. תראה, קודם כל נדבר על השונה, בסדר? הנרטיב של הדוט קום אמר את הדבר הבא. זאת כלכלה חדשה. זה חוקים חדשים. יש שבר בהיסטוריה של האנושות. הייתה הכלכלה לפני האינטרנט, ויש את הכלכלה אחרי האינטרנט. זאת כלכלה חדשה, ולכן זה חוקים חדשים. זה חוקים חדשים. השוק כל הזמן יעלה, בלה 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 בלה, אבל זאת כלכלה חדשה. אתה יודע, אני הייתי עיתונאי בארץ, במוסף הכלכלה, והם פתחו שם מוסף, שנקרא כלכלה חדשה, והוא היה מוסף שבועי, ואני כתבתי שם עם כל שבוע, אני העיתונאי היחיד בעיתון הארץ, אני הייתי הזה, אני הייתי זה שהאמת היא שאנחנו, מה שמעניין זה שהמוסף יצא אחרי שהבועה כבר התפוצצה, אבל אוקיי, אז זה הדבר הראשון, לא צריך להתייחס לחברות אינטרנט, כמו לחברות המסורתיות, קראו להם brick and mortar, אתה זוכר את הביטוי הזה? זה כאילו החברות שיש להם בניין, שיש להם בלוקים שמסויות מבטון. אז היה הדוט קום והבריק אנד מורטר. זה היה המסורתי. אוקיי, זה נרטיב אחד. נרטיב שני אמר, If you built it, they will come. המשפט הזה משדה החלומות עם קווין קוסטנר, סרט איום ונורא. הוא סרט מזעזע, והחלק המדהים הוא שהוא מעולם לא אמר את המשפט הזה. הוא אמר, If you built it, he will come. He, לא they, אבל לא משנה, זה הפך לדי. זאת, בעצם הנרטיב אומר, תבנה, הלקוחות יביאו. הם יבואו. ואם הם יבואו, השווי יעלה. אוקיי, נרטיב מספר 2. 3, חברות ללא הכנסות ולעיתים ללא מודל עסקי, בכלל, ברור, הולכות לבורסה, מונפקות והמחיר שלהם מזנק. עכשיו זה לא נרטיב, זאת מציאות, זה מה שקורה. כל מיני חברות שאתה לא לגמרי ברור איך הן יעשו כסף, רצות לבורסה והמחירים שלהם מזנק.
אתה דבר על היום או על 2000?
אתה מבין, זה מתחיל להיות נורא מזכיר, זה בדיוק העניין.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי? את סבתא? את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צרו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
הנה עוד משהו שהיה שם. אם אתה שורף כסף, זאת אומרת, אתה החברה וגייסת, אז לא גייסו מיליארדים כמו היום, אבל גייסו עשרות מיליונים, מאות מיליונים. אתה מגייס את הכסף, ואז מסתכלים לראות באיזה קצב אתה מצליח לשרוף אותו, באיזה קצב אתה מצליח להוציא אותו. עכשיו, ההיגיון אומר שככל שאתה מוציא אותו בקצב יותר איטי, זה יותר טוב. לא! לא! הפוך, גוטה, הפוך. ככל שאתה שורף את הכסף מהר יותר, יותר טוב. זה אומר שאתה משקיע יותר בעתיד שלך. עכשיו בוא, זה כאילו הזמנה תתפרע. אני אתן לך דוגמה, זה סיפור מגניב. היה אתר שנקרא buy.com. ביי, לא ביי ביי, אלא ביי לקנות, buy.com. ושאלו אותם, מה המודל העסקי שלכם? כאילו, מה המודל העסקי? אז הם ענו ככה, אני מצטט. אנחנו מוכרים חלק ניכר מהמוצרים שלנו במחיר נמוך במיוחד. כתוצאה מכך, יש לנו הכנסות מעטות, וברוב המקרים, אנחנו מפסידים על המחירות שלנו.
Shut up and take my money.
בדיוק, זהו, שם זה נגמר.
זה נשמע נפלא.
זה המודל העסקי. אנחנו מוכרים משהו בהפסד, וכתוצאה מכך אנחנו מפסידים. אוקיי, החברה הזאת מונפקת בפברואר 2000 במחיר של $13 למניה. אוקיי? אתה יודע מה קורה לה ביום הראשון? היא מזנקת ל$37.5. היא מזנקת פי שלוש ביום אחד.
פברואר 2000, זה ממש על
ממש הרגע רגע לפני הסוף. זה רגע לפני הסוף. ובאמת, שלא במפתיע, בשנת 2000, החברה מפסידה $133 מיליון. בכל זאת, זה המודל העסקי. זה אומר שהיא הצליחה. בששת החודשים הראשונים של 2001, היא מפסידה עוד $50 מיליון. בינואר 2001, היא מתחילה לפטר עובדים, באוגוסט עוד עובדים, בסוף 2001 לא נשאר ממנה כלום. וזה בדיוק מסוג הסיפורים שכל כך מאפיינים את הבועה. אוקיי, בסדר. אז אלו הם מאפיינים יחסית ייחודיים לדוט-קום. אבל כשאתה מסתכל על מה קורה היום, אתה מתחיל לראות את הדמיון. אתה מתחיל לראות את הדמיון. אני אתן לך דוגמה. דיברנו על זה קודם, בוא רגע נרחיב על זה, על הנפקות. הנפקות. הרי זה מנגנון לגיוס כסף. ב-1996 הבועה מתחילה להתנפח, זה מ-96 עד בערך מרץ 2000. אז מספר החברות שהונפקו ב-1996 עמד על 677 חברות, בסדר? הם גייסו $42 מיליארד. בסיבועת הדוטקום, ב-99 הונפקו פחות, 476 חברות, אבל הסכום שהם מגייסות בבורסה עולה לכמעט $65 מיליארד. עכשיו בוא נסתכל על
מה... הסכומים בערך הוכפלו.
בדיוק, הסכום מוכפל, יש פחות חברות, אבל מגייסות יותר כסף. אוקיי, מה קורה היום? מתחילת 2021, ואני מזכיר, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בנובמבר 2021, יש עוד חודשיים ל-2021, אז אני מזכיר אותם 96, 677 חברות, מתחילת 2021 הונפקו בארצות הברית 860 חברות, והן גייסו סכום של 98 מיליארד דולר, ויש עוד 8 שבועות לשנה הזאת. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על המספרים, אתה אומר, אוקיי, משהו פה קורה. הנה עוד משהו שאתה דיברת עליו. 370 מתוך 476 החברות שהונפקו ב-1999, כן? היו חברות טכנולוגיה, שזה ברור, זה בועת ה.com. אבל מה שיעור הרווחיות? כמה מבין אותן חברות היו רווחיות? 14%. זאת אומרת, 85% מגיעים לבורסה, אנחנו לא מרווחים. אין לנו רווח. אוקיי, בסדר. אין לנו עדיין נתונים על 2021, בואו נסתכל על 2020. מונפקות יחסית מעט מאוד חברות, 44 חברות טכנולוגיה. מה שיעור החברות הרווחיות מתוכן? 18%. מאוד מאוד דומה. מאוד מאוד דומה.
אבל מה עם הספקים? הם לא נכנסו פה לזה?
הספקים לא נכנסו לפה.
זהו, אוקיי, הספקים הם שיעור משמעותי.
נכון, אז הוציאו אותם מהחישוב הזה. הדוגמה הכי מדהימה, אתה יודע, סיפרתי לך על buy.com, שזו דוגמה מדהימה מה.com. הדוגמה הכי מדהימה שאני מכיר, נתקלתי בה רק לפני כמה שבועות. יש חברה שאמורה לייצר מכוניות חשמליות, SUVs. זה היה כאילו היותר מסעיות והטנדרים וזה, קוראים לה ריביאן. והיא הולכת להנפיק בבורסה האמריקאית, והגישה מסמכים, צריך להגיש מסמכים, אתה יודע, לפני ההנפקה, והיא מספרת במסמכים, היא צריכה לחשוף הכל, היא אומרת, הזמינו אצלנו כבר 48,000 מכוניות שכאלו, הלקוחות שילמו מקדמה, הם יכולים לקבל אותה בחזרה, גם אמזון היא לקוח מאוד גדול שלנו, הם הזמינו כבר 100,000 מכוניות, אנחנו צריכים לספק אותם עד 2025, כן? אנחנו בנובמבר 2021. אוקיי. עכשיו מגיע החלק הפיננסי. מה מסתבר? ב-2020 החברה הזאת הפסידה מיליארד דולר. אוקיי. כל 2020 היא מפסידה מיליארד דולר. ב-2021 היא מפסידה רק במחצית הראשונה של השנה עוד מיליארד דולר. בחצי שנה. עכשיו, על פניו זה הגיוני, כי היא מקימה מפעלים. זה עולה המון כסף להקים מפעלי מכוניות. אוקיי, ואז היא כותבת כך, אני מצטט, כמו שציטטתי מבי.קום, הנה ציטוט מכאן. אנחנו לא צופים, אני הולך לקרוא את זה, אנחנו לא צופים שנהפוך לרווחים בעתיד הנראה לעין, כיוון שאנחנו משקיעים בעסק שלנו ובונים יכולות. אנחנו לא יכולים להבטיח לך, בסוגריים, משקיע פוטנציאלי יקר, שאי פעם נהפוך לרווחים, או שנוכל לשמור על רווחיות. אפילו אם נצליח לפתח את המכוניות שלנו ולמשוך לקוחות, אין שום ביטחון שנצליח מבחינה פיננסית. והנה הדבר המדהים, אתה חושב שזה הדבר המדהים, הנה הדבר המדהים. אתה מסתכל על הדוח שלה, ויש שם הכל. יש שם הוצאות, ויש שם הכנסה, יש שם עלויות, ויש שם השקעות, וכל המידע אחר. חסרה שורה אחת. שורה אחת. לא רווח, כי בוא, הם חברה רווח. סטארט-אפ, אין רווח, זה ברור לגמרי.
באדום,
אין,
זה בסדר.
כן, זה בסדר, אין רווח. חסרה עוד שורה. הכנסות! זה לא שיש את השורה הכנסות וכתוב שם אפס. השורה עצמה שכתוב revenues איננה בכל הד... זה משהו שאני לא נתקלתי בו בחיים.
זה מדהים, זה מדהים, כי כאילו כל הרעיון של להשקיע במניות זה בשביל שמתישהו הם יהיו רווחיות או שהם רווחיות עכשיו, אתה תקבל בעצם, תהנה מהרווחים האלו. אין שום משמעות להשקיע בחברה כזאת. ומה, כמה הם קיבלו?
הם עוד לא הונפקו, זה רק המסמכים לקראת ההנפקה. השווי הצפוי הוא בין 70 ל-80 מיליארד דולר. אני מודה, אני מעולם לא ראיתי מסמכי הנפקה ששורת ההכנסות חסרה בה. וזה מוביל אותי לעוד משהו שככה מצלצל לי מוכר לדוט-קום. איך מחליטים כמה שווה חברה בדוט-קום? הרי אין להם הכנסות ואין להם רווחים, אז איך אתה תחליט כמה היא שווה? אז נוסחו כל מיני מדדים, כל מיני מדדים חדשים והזויים לגמרי, שאמורים להצדיק את השווי הנורא מנופח של החברות האלה. אז יש לי בבית ספר שנקרא דוט כלום, דוט כלום של ג'ון קאסידי, הוא תורגם לעברית בהוצאת ידיעות אחרונות, ומצאתי שם רגע, אני הבאתי את זה איתי. אוקיי. עמוד 249, עמוד 249, אני מקריא לך, בסדר? הנה, שים לב. בדוח על ביצועי drugstore.com, זה הכל .com, כן? בדוח על ביצועי drugstore.com שפרסמה מיקר, הכוונה היא למרי מיקר, בחודש אוקטובר, היא הדגישה את העובדה שהמשתמש הממוצע באתר החברה ביקר ב-14.9 דפים בחודש אוגוסט, לעומת 10.3 דפים בממוצע באתר המתחרה. בנוסף לכך, הגיע drugstore.com לרמה של 48% קונים מתעכבים. זה גולשים בודדים שקראו את התוכן באתר במשך 3 דקות, רמה גבוהה מזו שהשיגה החברה המתחרה עם 45% בלבד. הדוח לא ציין בשום מקום אם אותם קונים מתעכבים גם קנו משהו בסופו של דבר, או מתי יתחילו החברות האלו ששתיהן ספגו הפסדים כבדים להניב רווחים. אז זו דוגמה לאופן שבו מתחילים להמציא כל מיני מדדים. עכשיו, המדד, אתה הזכרת את זה כמה פעמים, המדד שבאמצעותו משתמשים כדי להעריך שווי נקרא מכפיל. את מה מכפילים במה? מה הם מכפילים שם כל הזמן?
אוקיי, טוב, יש כמה מכפילים, אבל אני חושב שהמכפיל הכי מעניין הוא באמת מכפיל הרווח. זה אומר כמה החברה שווה, חלקי כמה רווחים היו לה באותה שנה. אם תהפוך אותו, אז יצא באחוזים, כמה באחוזים החברה מרוויחה מהשווי שלה. או אם אתה משתמש במכפיל כמו שהוא, אז כמה שנים של רווחים כאלו, עד שבעצם תרוויח את כל הכסף הזה בחזרה שהשקעת בהם.
אוקיי, בסדר.
אפשר להשתמש בפריזמה הזאת של מכפילים, כדי לנסות להבין כמה שוק ההון יקר. ואפשר להסתכל על מכפילים היסטוריים. לצערי, אל הנסדק פחות מצאתי, אבל אפשר עדיין לראות על S&P 500, איפה אנחנו נמצאים היום, לעומת כל מיני נקודות. אז בשפל הגדול, המכפיל הגיע לאזור ה-32. זה אומר שאני צריך להחזיק את המניות 32 שנים, כדי שהן יהיו שוות את הערך שלהן.
ה-32 מתייחס לשנים? מתייחס
כן.
לתקופת זמן?
אפשר okay. להגיד, כי זה מתחלק את זה. או שתעשה הפוך.
כי זה מתחלק לשנה. 3%
בערך. הבנתי. או בערך 3% לשנה של רווחים, על, על השווי של, של, של המניות.
3% ועוד 3%, הגעתי ל-32 שנה.
בדיוק.
הבנתי, אוקיי, okay, בסדר.
אם מסתכלים על הממוצע ההיסטורי, אנחנו מדברים בערך על משהו כמו 20. זאת אומרת, 20, מעל 20 זה נראה קצת יקר, ומתחת ל-20 זה נהיה זול, אבל זה מאוד תלוי, כי הריביות בעבר היו הרבה יותר גבוהות, היום הרבה יותר נמוכות, קצת קשה להגיד. וזה אגב משהו שמאוד מעוות את היכולת שלנו להעריך אם אנחנו היום בבועה או לא. ב-dot-com, אז ה-S&P 500 הגיעו כבר ל-45. ב-45, ואז זה התרסק, כשזה התרסק זה חזר ל-20, ואחר כך אפילו ירד לאזור ה-12. היום אנחנו עומדים על אזור ה-37.
אוקיי,
לא מעט,
אוקיי,
לא מעט, הרבה יותר מהשפל הגדול,
אוקיי.
פחות מה-dot-com, מ-C-dot-com, אבל גבוה, גבוה מאוד ביחס היסטורי. עכשיו השאלה היא למה? יכול להיות שזה פשוט המצב החדש. כל מה חשבו שהריבית תעלה, והיא לא עלתה, המון זמן, היא לא, הריביות לא עולות, לא,
נכון.
הריביות כבר, ב-2009 אני הייתי בטוח שהריבית תעלה. והנה אנחנו היום 12 שנה רגר והריבית לא עולה.
כן.
אז כנראה יכול להיות שמשהו באמת השתנה. יש עוד איזה שיטה לעבוד עם מכפילים, זה נקרא המכפיל של באפט. זה לקחת את כל שוק המניות ולחלק אותו בתוצר האמריקאי. ולהגיד כמה השווי של כל שוק המניות לעומת התוצר. אז קודם כל רואים בצורה היסטורית שהדבר הזה עולה כל הזמן. זאת אומרת, אנשים נוטים, השוק המניות שווה יותר כאחוזים מהתוצר. אבל עדיין, אם אנחנו מסתכלים גם על הטרנד, היום אנחנו בערך ב-200 ומשהו אחוז, כשהציפייה היא שזה יהיה קצת מעל 100, אולי 120. זאת אומרת, אנחנו נראה שיש פה, השוק יקר ב-70 אחוז נאמר, או משהו כזה, ממה שהיה אמור להיות.
אז זה בדיוק העניין, שכאילו...
לפי המכפיל הזה.
אז אפרופו מכפילים, אתה יודע, אנחנו... דיברנו עכשיו על מדד ה-S&P, זה אומר שזה חברות שהן כבר בבורסה. אבל היום גם, הרי גם סטארט-אפים מקבלים שווי.
נכון, זה מוריד, אבל זאת אומרת, אפשר להגיד מעלה את המכפיל, כי נכנסות חברות חדשות.
אז אני אומר, עוד לפני שהן נכנסות, מה המכפיל, מהו השווי של החברות, עוד לפני שהן הונפקו?
לא, מה שלא בבורסה, יש לדעת, וגם S&P 500 זה הגדולות. זאת אומרת, אם אתה תסתכל, יכול להיות שבשוליים, בוודאות כנראה, בשוליים, זאת אומרת, דווקא החברות המאוד קטנות, המצב אצלהם יכול להיות הרבה יותר גרוע.
אז הנה.
כי אנחנו רואים שהם היום חברות לא רווחיות מקבלות שווי מאוד גבוה.
אתה יודע, בשבועות האחרונים התפרסם בישראל הסיפור על חברת הסייבר הישראלית וויז. זאת חברה שהוקמה ב-2020. חברה שהוקמה ב-2020 והיא גייסה כסף עם מכפיל של 240.
240 מעל?
25 מיליון דולר, זה קצב ההכנסות שלה, והשווי שלה הוא 6 מיליארד.
לא, 240 מדבר על המחירות, מכפיל מחירות.
נכון, על
לא
הכנסות.
אך,
לא, הכנסות. אז, הכנסות. כן. כאילו...
לא, מכפיל הכנסות אמור להיות הרבה הרבה יותר נמוך, כי אתה מכניס, אתה מוציא כסף כדי להכניס, ואתה נשאר לך איזה רווח. אז אם אתה מגיע למכפיל של 30, אז כנראה שמכפיל ההכנסות הוא 3. זה...
240.
240 זה מטורף.
240, בדיוק.
אבל זה, זה, זה הנחה, ההנחה פה היא נטו על צמיחה.
נכון.
אם אתה לא מניח שתהיה צמיחה מדהימה...
אבל אתה יכול להניח צמיחה כל כך מטאורית? היא צמיחה כאילו בדיונית כמעט.
נגיד לך מה הבעיה, אני חושב ש... חברות כמו טסלה, היו נראות מנופחות, והם שיחקו אותה, בסופו של דבר. עכשיו, אפשר גם לדבר על טסלה, גם על זה, כן, פרק, כן. אגב, על הכל, כמה היא מסובסדת על ידי הממשל, עם כל מיני מכסות זיהום ודברים כאלו, אבל עדיין, בסופו של דבר, טסלה זו הצלחה. ואז אנשים רואים את הדבר הזה ואומרים, אני רוצה קנות טסלה הבאה, אני רוצה, הנה עובדה, לא, זה, מה אתם מדברים איתי על להסתכל על רק חברות רווחיות ורק זה, הנה תראה, יש פה חברה אחת שהצליחה. זה לא רק זו, גם אגב גוגל וחברות, כל החברות הגדולות, הם היו תקופות שהן היו נראות די מנופחות, ובדיעבד הן היו מאוד לא מנופחות, מי שעשה שיחק בגדול, מי שהשקיע בהם לפני נגיד עשור. שגם אז המכפילים שלהם היו מאוד גבוהים, לפחות היה נראה, לא ברמה הזאת, לא ברמה הזאת, אין מה להגיד, אבל היו נראים גבוהים.
כן.
אני חושב שזה נטע באנשים את התחושה שכן, שווה להשקיע בחברות האלה, כי הם עוד יצמחו כל כך הרבה, ויחזירו את הכסף בגדול.
כן.
בתקופת הקורונה, האינטרנט עמדה בלחצים אדירים בזמן שהיא הפכה לתשתית שמאפשרת לעשות הכל. עבודה, בידור, חברים, הכל. זה לא אומר שאי אפשר לשפר את האופן שבו היא בנויה. חברת DriveNets מאפשרת לספקיות האינטרנט לבנות את הרשת בצורה הרבה יותר גמישה. רן אלמוג, ראש תחום אסטרטגיית מוצר ב-DriveNets, מה בעצם הבעיה שאתם מזהים באינטרנט?
רשת האינטרנט היא דבר שנבנה לפני עשרות שנים, והארכיטקטורה שלה נבנתה ככזו שנותנת שירותים למספר מסוים של משתמשים שצורכים מידע. הצורה שבה אנחנו משתמשים באינטרנט היום, וכמובן שהקורונה נתנה לזה בוסט משמעותי, היא כזו שבה אני מתקשר אליך באופן ישיר, ואני גם מזין את הרשת או את מוקדי הנתונים של הרשת במידע שמגיע ממני. כל החיוותים הנוספים האלה, אמנם עובדים בצורה שבה רשת האינטרנט מתפקדת היום, אבל לא לשם כך היא נועדה. ויש הרבה מקומות שבהם אפשר לשפר את הארכיטקטורה הזו.
אוקיי, אז מה אתם עושים? מה הפתרון שלכם?
הפתרון זה בעצם לקחת את האינטרנט או את מוקדי השירות של האינטרנט ולקרב אותם אל המשתמשים. כשאני כמשתמש צריך להגיע עד לליבת הרשת כדי לקבל רמה מסוימת של שירות, יש הרבה מאוד קילומטראז' שהמידע שלי עובר, אני רוצה לקרב את זה אליי כדי שאני אוכל לקבל חוויית שירות טובה יותר. אני רוצה לקרב את זה אליי כדי שאני ואתה נוכל להשתמש בנקודת שירות קרובה לשנינו, כך שלא נצטרך לעבור את כל הרשת קדימה ואחורה, שאנחנו מדברים בעצם אחד עם השני.
לקרב אליי זה יופי, איך עושים את זה בפועל?
אז מה שדרייבנט בעצם עושה, אנחנו לוקחים את אותם מוקדי שירות של האינטרנט. אפשר להסתכל על האינטרנט כשני מובנים. פעם אחת זה החוטים עצמם שמחברים אותי אל השירות, ופעם שנייה זה השירות. מה שדרייבנט עושה, זה לוקחת את השירות, את מוקדי הסרוויס של האינטרנט, ומטמיעה אותם בתוך הרשת עצמה. המוצר של דרייבנט, מה שנקרא Network Cloud, בעצם מטמיע את מוקדי השירותים או את הנקודות שמספקות את השירות בתוך ציוד הרשת הוא עצמו.
נשמע שאתם זקוקים להרבה מאוד אנשים כדי לממש את החזון הזה, לא?
אז זהו שכן, כן, ולא מעט אנשים שעוסקים בתחום הזה של תקשורת, פרוטוקולי תקשורת, ראוטינג, סוויצ'ינג, נתבים ברשת, אנשים שבאו מתוך החברות שעוסקות בטכנולוגיות האלו, יש הרבה מקום בדרייבנט להרבה אנשים כאלו, אנחנו חופשים מרמה של מהנדסים צעירים ועד לרמה של ארכיטקטים, ממש בכל הרבדים של התחום הזה.
רן אלמוג, ראש תחום אסטרטגיית מוצר בדרייבנט, תודה רבה.
תודה לכם.
אז יש את העניין הזה, ואני אגיד רק עוד משהו קצר באפרופו .com והבועה של היום. קודם כל, מכיוון שאני הייתי עיתונאי באותה התקופה, אני זוכר את הכתבות, גם בטלוויזיה וגם בפרינט, על החגיגות, המסיבות, האומנים שמגיעים.
אני פספסתי את .com לצערי, אני הייתי בצבא, אני עבדתי ב-98, עבדתי בהייטק קצת. ואז דקו אותי בצבא של השנים.
האוכל חינם, המתנות, הרצלי הפיתוח נראתה כמו גן עדן, היא נראתה כמו גן שעשועים, היא נראתה כמו לונה פארק. זה היה נהדר, וזה קצת חוזר היום. גם המאבק על העובדים, הוא היה קשוח בדוט קום, היום הוא פסיכי. ופסיכי לגמרי, אבל גם זה מתחיל להזכיר את כל מטתי יורה, כל מי שמסוגל לחבר שתי שורות קוד, קדימה, אנחנו מגייסים, מגייסים, מגייסים. ולבסוף אני חוזר באמת לתקשורת, הדיווח התקשורתי, אתה יודע, רבה יזמים אז גיבורים. גיבורי תרבות, גיבורי זה. גם עכשיו אנחנו מסתכלים על האנשים האלה, והעיניים נוצצות לכולם. לא יודע, כל הסאונד, יש סאונד באוויר של כאילו טכנולוגיה, ואם אתה יזם טכנולוגיה, ולך תעבוד בחברה טכנולוגיה, וטכנולוגיה זה העתיד.
לא, תראה, היום שואלים כל אחד, למה אתה לא בהייטק? מה בחור טוב כמוך לא עושה בהייטק?
למה אתה לא הולך להייטק? אולי זאת הנקודה שהכי מצלצלת לי מוכרת. תראה, בדוט-קום הייתה הנחת מוצא שגילינו משהו שהוא יהיה התרופה לכל בעיה של האנושות. האינטרנט. האינטרנט בא, הוא שינה את העולם, הוא שינה את מערכות היחסים, הוא שינה את המסחר. יש לך בעיה, תקים אתר, דרך האתר, אתה יכול לתקשר, בידור, מסחר, הכל באינטרנט. היה מין אופטימיזם טכנולוגי שאפף את כולם. ובחלק מהמקרים צריך להגיד, הנבואה הייתה נכונה. בחלק מהמקרים זה באמת שינה את העולם, ולטובה.
אגב, ולאו דווקא אלו שהנפיקו ומכרו חלומות, הם אלה שבסוף זכו בקופה.
נכון מאוד.
זה נכון.
אבל ההבטחה היה בה משהו, אבל על בסיס ההבטחה הזו הוא כמו הרבה מאוד מגדלים באוויר. והיום, לפחות זאת התחושה שלי, חזרנו לאופטימיזם הטכנולוגי הזה, שאומר שהטכנולוגיה תפתור את כל בעיותינו, ולכן צריך להשקיע בה. זאת אומרת, אנחנו שוב, המסגרת שלנו היא למה כל הכסף זורם לתוך הדבר הזה. אני חושב שזה נובע מאיזושהי תחושה שבאמצעות הטכנולוגיה אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות. אתה יודע, יש לי בלוג שנקרא מאבד תמלילים, וממש לפני כמה שבועות אני פרסמתי שם קטע קצר מתוך כתבה שהופיע בניו יורקר. עשו שם כתבה על המאסטר קלאס, אלה שעושים כל מיני שיעורים כאלה אונליין, זה כמו טד למתקדמים. אוקיי, אבל גם השראה, רואי, השראה זה דבר נורא חשוב, השראה, בוא אני אלמד אותך משהו, השראה, אוקיי, בסדר, השראה. אבל בתוך הכתבה הופיע ציטוט מהמם של סמנכ"ל התפעול של החברה שאחראית על המאסטר קלאס האלה. והוא אמר כך, אני שוב מצטט, אני חושב שזה בהחלט לגיטימי שאנחנו נבנה אלגוריתם שיבנה עבור כל אחד מהאנשים קטלוג מותאם אישית שיוביל אותך להפוך לאדם הטוב ביותר שתוכל להיות. זה רוח התקופה. אנחנו נוכל לבנות אלגוריתם שיהפוך אותך לאדם הטוב ביותר. עכשיו, יש חברה שבונה...
AI בטח, לא?
בדיוק. יש חברה שבונה את הרפואה הטובה ביותר. יש חברה שבונה אלגוריתם שיהפוך את החינוך לטוב ביותר. יש אלגוריתם שהופך את המסחר לטוב ביותר. יש אחד שהבטחת מידע הטוב ביותר. יש אחד שימצא לך את החופשה הטובה ביותר. בעזרת הטכנולוגיה נוכל לשפר את חייך. ואם אתה קונה את הנרטיב הזה, אם הוא משכנע אותך, אתה תשקיע בחברות שמבטיחות את החלום הזה. זאת אומרת, אם זה הציידגס, שכולנו מסכימים שבאמצעות הטכנולוגיה אנחנו, יהיה לנו טוב יותר, אז עכשיו רק תבחר. מכוניות חשמליות, לך על זה. טלמדיסן, קדימה. זאת אומרת, זה עכשיו רק לבחור. אז אתה מזרים כסף, השווי עולה, והנה אנחנו מקבלים עוד הסבר למה הדבר הזה מתנפח. תגיד לי, מה יקרה אם הדבר הזה יתפוצץ?
הבעיה של בועות זה שהן מנתבות כסף למקומות לא יעילים. עכשיו, זה בדיוק זה, אנחנו, כסף זה לא רק כסף, כסף זה בעצם המשאבים שלנו כעולם, כחברה שמייצרת דברים. אז אם אני עכשיו נותן המון המון כסף לחברות שמייצרות מוצרים שלא באמת צריך, אז בעצם אנשים בזבזו את הזמן שלהם, יכלו לייצר משהו אחר יותר טוב. ולפעמים זה גם מתבטא בתשתיות, לדוגמה, במאה ה-19 הייתה בועת רכבות. שפשוט סללו קווי רכבת, אחד ליד השני, סללו ערים לא רלוונטיות, הכל, לא משנה מה, ברגע שהיה לך אפשרות, היית מקבל חוזה, שאתה יכול, אישרת, קבל את כל האישורים להרים את הקו, היית מגייס המון המון כסף, ובונה את הקו, לפעמים לא בונה, לפעמים פשוט החברה קרסה לפני שהקו סיים. ואז היה נוצר שכל מיני חצאי קווים, או קווים מקבילים, או קווים במקומות שלא צריך, שפשוט נוצרו. זה חזר על עצמו בבועת הדוט-קום. היה סלילה מטורפת של סיבים אופטיים בכל העולם, ואחר כך התשתית הזאת הייתה בנצילות של עשרות אחוזים בודדים, זאת אומרת 10-20 אחוזים, כי כאילו בנו על זה שהנה הדוט קום הולך לכבוש את העולם, ואנשים נעשו הכל דרך האינטרנט, וסללו את התשתיות האלה שלא השתמשו בהם במשך המון המון זמן. הסאב פריים, בנו בתים במקומות שלא צריך. אחר כך הגיעו למצב שיש בתים ששווים $0. זאת אומרת, אתה יכול לקנות בדולר, אתה קונה בית. למה? כי רק התשלומים עליו שווים יותר ממה שהבית עצמו שווה. יש לנו היום את כל הביטקוין. יש חוות שרתים שנבנו, בנו, עשו, אני רציתי לקנות כרטיס מסך לא מזמן. זה סיפור, אי אפשר לקנות כרטיס מסך, זה הכל מורה יקר, כי כולם קוראים ביטקוין עם הכרטיס מסך שלהם. המון המון חברות, אינווידיה, ומייצרות כרטיסי מסך, שהולכות לכרות ביטקוין. עכשיו, האם הביטקוין הזה בסוף שווה את הכסף, לא שווה? הקריאה הזאת, יש התנגדות בכלל לנושא של הקריאה של ביטקוין, שהוא מאוד בזבזני, אבל תחשוב כמה כסף ומשאבים מושקעים בדבר הזה. ואם בסוף נגלה שהביטקוין הוא היה בועה, אז בעצם בזבזנו המון חשמל, צרפנו דלקים, עשינו לא יודע מה, ובשביל לקרות משהו שבסוף לא באמת שווה משהו. אז אני לא אומר שהביטקוין הוא בועה, שאם יש מאזינים שאוהבים ביטקוין, אני אוהב אתכם, אבל אם נגלה שזה בועה, אז עשינו משהו מטורף, ובזבזנו המון המון משאבים, בשביל לתחזק את הדבר הזה.
אוקיי, אבל מעבר לבזבוז, האם יקרה משהו לעולם הריאלי?
זהו, זו שאלה מעניינת. אז קודם כל, תמיד יש את האנשים במעגל הראשון שנפגעים. חברות סטארט-אפ, בדיוק, חברות סטארט-אפ יפטרו, אנשים ימצאו את עצמם בבית. לפעמים זה מייצר יותר. אבל הבעיה האמיתית היא, כשזה מגיע לשוק הריאלי, זה כשאנחנו רואים שנכנסו לחגיגה גופים כמו בנקים. לדוגמה, בשפל הגדול, תמיד השפל הגדול הוא מצויר, כי הייתה את ההתרסקות של הבורסה, ואז התחיל השפל הגדול. אבל זה לא כך נכון. הבורסה למעשה עלתה בתחילת 1930, וזה היה יכול לחזור לעצמו, וזה היה יכול להיגמר. מה שקרה זה שהתחילו ליפול בנקים. כשהתחילו ליפול בנקים, אנשים איבדו ביטחון בבנקים, לקחו את הכסף, הוציאו את הכסף מהבנקים, גרמו לעוד נפילה של בנקים, ואז כמות הכסף במשק הצטמצמה. כי יש איזשהו עניין שבנקים בעצם מכפילים את הכסף שלנו. אנחנו שמים את הכסף בבנק, אבל הבנק מלווה אותו לעוד אנשים, ובעצם מייצר איזושהי פעילות עסקית. ואז בשלב הזה שאנשים נכנסים בעצם לדיכאון, וכמות הכסף יורדת, ומתחיל להיות מצב שהמחירים יורדים, ואתה לא יכול להשיג הלוואה. אתה לא יכול להשיג הלוואה כדי לקנות משהו. הם קונים בנדלן ורכבים, בהלוואות, נכון? אז ברגע שאתה לא יכול לעשות את זה, אז זה מכניס אותנו לשוק הריאלי. האם זה יקרה? קשה לדעת. סביר להניח שממשלות ישר יקפצו על הדבר הזה, ויתחילו לפמפם כסף, ויתחילו לעשות את כל הדברים שהם עושות. השאלה אם גם הדבר הזה בסוף לא ימצא את עצמו. אבל יכול מאוד להיות שתהיה התרסקות של הבורסה, ומי שיפגע זה מי שבבורסה, ומי שעובד בחברות שהנפיקו בשווים משוגעים, ובסופו של דבר הפגיעה באוכלוסייה הכללית לא תהיה מאוד גדולה.
אבל לא כולנו בבורסה בדרך זו אחרת עם קרנות הפנסיה?
בסדר, אבל אנחנו עלינו עם עלינו, זאת אומרת, עם העליות, ונרד עם הירידות, ומתישהו יהיה עוד פעם עליות. כל עוד אתה משקיע לטווח ארוך, ואתה לא רץ להוציא, וזה אגב משהו שתמיד אנשים נורא ישר הולכים לסוכן, ואומרים, ירד,
תמכור, תמכור.
כן, לא, תעבור לסולידי, באמצע המשבר, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. תעזבו, לא, לא נוגעים. זה לא נורא, הפנסיות זה לא נורא. כמובן, תמיד, עוד פעם, תמיד יש את האלה שהוא שיצא מחר באותו יום לפנסיה. זה קורה, ב-2008, זה קרה, אנשים כאילו באו לצאת לפנסיה ופתאום ראו שיש להם 30% פחות. אפילו שהם היו בפיקים יחסית סולידים, באגחים וכאלה.
יש בועה או אין בועה?
אני לא, זה, אני עשיתי פודקאסט כלכלי היסטורי כדי שאני לא אצטרך להתנבא. אז אני לא מתנבא, אין לי מושג. אבל גם אם יש בועה, יכולה להיות עוד שנים. זאת אומרת, יכול להיות עוד כמה שנים טובות שאנחנו נהיה בתוך האירוע הזה, לפני שזה בעצם יגיע למיצוי.
אני אגיד לך מה אני חושב, אני אגיד לך מה אני חושב. אני כאילו, אני בניגוד אליך, אני לא אתחמק, אתה התחמקת, אתה ברחת, אני לא אתחמק. אני אגיד כך, אני חושב שיש כאן בועה, אני חושב שיש כאן בועה, אבל זו לא בועת סבון, זו בועה שעשויה מפלסטיק. זאת אומרת, זו בועה שעשויה מחומרים הרבה יותר עמידים, הרבה יותר קשיחים, היא לא תתפוגג במין פוף כזה, אני חושב שהיא יצור קצת אחר, ויש הרבה מאוד מנגנונים, לפחות בשלב הזה, ששומרים עליה. יש הרבה מאוד כסף ששומר עליה, יש את חברות הטכנולוגיה, ויש את הספקים, ויש את ההנפקות, ויש את רובינוד, ויש את כל הכסף שמזרימות המדינות. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד סיבות למה הדבר הזה עדיין איתנו, ולכן זאת בועה, אני כן חושב שזאת בועה, אבל היא הרבה יותר קשיחה, היא הרבה יותר עמידה, ויכול להיות ש... בשלב מסוים, אנחנו נגיד, הכדור פלסטיק הזה שיש פה, הוא דווקא די נחמד בסך הכל. בואו, נתחיל לשחק ונתחיל להעביר ונתרגל לקיומו, וזה באמת יהיה הנורמלי החדש. אני בינתיים לא השתכנעתי שהמצב שאנחנו נמצאים איתו היום הוא נורמלי. אני מתקשה להבין ולהסתדר עם השוואים שאני רואה, עם הגיוסים שאני רואה.
אין סיכוי שכל החברות האלה שגייסו באמת יהיו שוות את זה בסוף. השאלה באמת אם יהיו כמה חברות שיהיו שוות הרבה יותר וכמה חברות שימחקו, ואז תוכל להגיד, תשמע, הדבר הזה היה הגיוני.
הוא התאזן.
מי שהשקיע באיזה סל כזה, אז הוא עשה עסקה טובה, או עשה עסקה סבירה.
לא, אני חושב...
אתה חושב שזה יתרסק
לגמרי. אני חושב, לא יתרסק לגמרי, כי כמו שאתה אמרת, ובצדק אמרת, יש פה חברות שעושות דברים אמיתיים. יש חברות שיש להם הכנסות אמיתיות, שיש להם לקוחות אמיתיים. זה לא הדוט-קום. בדוט-קום לא היה להם כלום. לא היה, לחלק מהחברות לפחות, לא היה שום דבר. פה יש חברות אמיתיות, שיש להם נכסים ריאליים, שהן עושות כסף אמיתי. אני פשוט חושב שיש נתק, יש דיסקונקט בין מה שהן באמת עושות, לבין השווי שלהם, לבין כמה כסף הם מגייסות, לגבי איך מדברים עליהם, לגבי ההשפעה שלהם על העולם. שם יש נתק. ואני חושב שכשהנתק הזה יסתדר, אז תחזור לאיזושהי שפיות, אני לא בטוח שאנחנו במצב מאוד שפוי עכשיו.
אוקיי. תתנבא, אני, אין בעיה, רק אחת את אוכל את הכובע.
אני בדיוק, זה בדיוק, אני אוכל את הכובע, אני אבקש למחוק את הקטע הזה, שלא יישמע לעולם.
אנחנו שולטים בפיד, אנחנו נמחק את זה.
בסדר גמור. לא, אני, בוא נראה, זה יהיה מעניין, זה יהיה מעניין.
לא, לא ספק, אנחנו חיים בתקופה מעניינת.
אוקיי, בסדר גמור.
ללא ספק.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והבועות שביניהם. אם נהניתם מהשיחה הזו ובא לכם לצלול לנושא אפילו עוד יותר, האזינו לסדרה לצאת מהמשבר ולפרק שרועי הכין על משבר הסאב פריים באיסלנד ששמו המדינה שקלעה את הבנקאים שלה. שניהם מופיעים בפיד של שבגרוש היה חור. תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי. למנכ״ל, דני תימור, הוא היה זה שאמר, אתם חייבים לדבר על הבועה, ודחף את רועי ואותי לאולפן, ולעורך הראשי. רן לב. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.